היי, אתם על תרבות יום א', ואל תאמינו למה שכתוב לכם על הפלייר, אנחנו לא בתוכנית ה-150, אנחנו בתוכנית לקט.
היי, זאת אני, תום יער. אתם אולי מכירים אותי ככה, או אולי ככה, אבל יש משהו שאתם לא יודעים עליי. לא, 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 לא זה. את זה, כן, לבשל. תמיד בישלתי ואהבתי אוכל, אבל בשנים האחרונות התחביב הזה השתלט עליי והפך למרכז החיים שלי. אולי דווקא בגלל שגדלתי על אוכל מהפריזר, האהבה הגדולה שלי היום היא לאוכל כזה, של סבתות, של פעם, שמתחיל להיעלם מהעולם. אז יצאנו לדרך, לפגוש ולתעד את הסבים והסבתות שמבשלים את האוכל העתיק, המסקרן והכי טעים שיש בארץ.
ביום חמישי עלתה הסדרה החדשה של תום יער, התוכנית החדשה של תום יער, המבשלת עם סבתות.
בתאגיד.
ותום יער עזבה את הסירים, סגרה אותם טוב טוב, הכניסה לטאפאוורים ובאה לדבר איתנו. תום, איזה כיף שאת כאן.
ירדה 50 קומות למרתף הארץ.
לשאול הארץ.
לשאול. והתיישבה פה בחדר מלא שטיחים.
כן.
מה שאיתכם?
היי, מה קורה?
מה קורה?
כמה אהבתי שניצל תירס! שניצל תירס זה יום חג! את השניצל היא הייתה מגישה בגרסת אלדנטה, מהמיקרו. זה מבחינתי טעם של בית.
את אמנם צעירה ממני באיזה 7 או 8 שנים, בחוצפתך, אבל בזמני, בשנות ה-80, מסעת הנפש כבת לאישה שהכינה קציצות וזה, והיה אוכל תמיד, אני אהבתי לנסוע לדודים שלי, שם היית שולפת שקית משונה מהפריזר.
בטח, פיצה מקפיצה. מכניסה
אותה, איזה פיצה מקפיצה. זה היה יוצא לך, כאילו היית פותחת את השקית, ובפנים היה המבורגר ולחמניה.
אני, היה לי את זה גם.
עם קאצ'ופ כבר בילט אין.
נכון, אני הייתי קונה את הנקניקייה, היו קונים לי את הנקניקייה. מאוד אהבתי את הנקניקייה, והצ'יפס, אם אתם זוכרים, זה צ'יפס שמגיע בקופסה, ואז את פותחת את הקופסה, ופתוחה, את שולחת אותה למיקרו. זה עדיין יותר טעים, כאילו, מכל מה שאכלנו בתוכנית. סתם, 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 די.
לא, את מספרת שם על זה שהיו מכינים לך, כשהיו רוצים לפנק אותך, היו מכינים לך ניצל תירס על דנטם.
נכון. אבל אני כן חייבת לומר, שבסופו של דבר, כמה שאני כזה צוחקת על, בגלל שאני כזה רמת שרון והורים גרושים, אז זה הכל כזה מסעדות סיניות ומקדונלדס וכזה אוכל הכי ג'אנק וזה, בסופו של דבר, הפודיות, אמרת ניב, שיצא פתאום, אז אני כזה רק את זה אתקן, זה היה כל החיים, פשוט זה כוון למקומות שפשוט לא הוצאתי את זה, הייתי קצת, לא רוצה להשתמש במילה ארון, כי זה כאילו... קצת מנמיך אנשים שבאמת הם חיים, כן. אז הייתי במזווה עם זה, אבל פודיות כאילו היא כן באה מאיזה מקום של דברים שאכלת בילדות, זה כן מגיע לזה, את יודעת, יש איזה בסיס. אז נגיד ירון, הבן זוג שלי הוא כזה מירושלים, הוא אכל שרימפס בפעם הראשונה בגיל 18, כשאני נגיד אכלתי בגיל 3. אז כן נחשפתי לאוכל, אבל הרבה מאוד קטשופ עד לפני...
טוב, רמת השרון זה לא מעצמה קולינרית.
לא מעצמה קולינרית.
חוץ ממסעדת עדנה, עליה השלום.
אלוהים, אלוהים, לפתוח את הדלת לתוך השיח הזה. איזה זיכרונות. אני מרגישה שכזה, כשמדברים על קולינריה, אז צריך להיות ממש בכוח אפילו, לשזור כזה פנים הרגש.
לא,
ולפעמים זה מתיישב לי... לא, ברור שלא פה. אבל אנחנו פה מנתחים למה אנשים עושים את זה. אומרים, זה כזה אוכל מנחם. זה מנחם כי זה חם וזה הרבה. זה לא, כאילו, בואי, גם כאילו...
זה בדיוק הקריטריונים שחשובים לי באוכל. חם והרבה.
אבל גם כיף לשבת, כאילו, עם צלחת מחמר ב, לא יודעת, טייזו, ושיוצא משם הטוויל, זה גם מנחם. זה מנחם שעלה לך עכשיו, כאילו, 120 שקל. יש בזה נחמה. אתה אומר, טוב, זה בטח יהיה מאוד מנחם.
בדיוק גילי הייתה בערב ההודי.
כן?
הפני פורי.
ומה קורה בתוך הפני פורי? מה מתמינים?
דברים טיבים.
תמיד דג הם אוהבים להתמין. כן.
הוטמן שם דג.
זה פשוט מתאים. זה מתאים לדג.
זה
האוכל הזה, אני כן אשתמש במילה כזה מתחום הרגש, אבל את הכי בסיסית, זה מרגש אותי. זה מרגש אותי לא ברמה שאני כזה בוכה ואומרת כזה, אח יא בבא, אבל אני כן חושבת שאני מבינה באוכל הזה טוב, אני מכירה האוכל כזה עדתי. זה גם האוכל שאני הכי נהנית לבשל. זה לא רק האוכל שאכלנו בתוכנית, כלומר חשוב, הרבה פעמים אנחנו כזה אוכל של סבתות, אז דמיין באמת סיר עם קובה וזה, אבל פה היה 10 פרקים סך הכל, כולל הספשיילים, בכל פרק יש 2 סבתות, זה אומר שפגשתי 20, כאילו, ויש המון סוגים של אוכל, כאילו, היינו אצל כזה ארגנטינאים, ועשינו אסדו ואמפנדות, והיינו אצל סבתא רוסייה, עם כזה, טוב, זה באמת צריך שנייה להתעכב על זה, היא גוזרת את הדג בצורה מרשימה בטירוף, והיא מכינה גפילטה פיש ענק בתוך הדג, כי זה כאילו הגפילטה פיש המקורי, כל מיני דברים כאלה.
זה ממש, זה בובה רוסית, איך קוראים לזה?
בבושקה.
בבושקה בדג.
מטריושקה.
אני חושבת שאמרתי את זה אפילו, נכון, יכול להיות שאמרתי לה משהו גזעני כזה. באמת המון כאילו עדות וזה, שכמובן עכשיו נמחק לי מהזיכרון.
החבניות,
חבניות. היא קשוחה,
היא קשוחה, חבניות, היא כל הזמן הייתה כאילו...
החזיקה אותך, קצר.
היא הייתה כעסה, וכל הזמן היא זעפה.
נכון, מי שלא ראה, סתם, מי שלא ראה...
הפסיד.
גם הוא הפסיד, וגם אני שנייה אסביר איך נראה כזה דבר, זה אני פוגשת שתי סבתות בפרק, זה כזה, יש גם סטנדאפ, ובסוף אני גם מבשלת ארוחה בהשראת מה שפגשתי אצל שתי הסבתות, ושתי הסבתות מתחברות גם רעיונית לנו בראש, לא רק קולינרית, כאילו אולי זה נגיד, יש לנו פרק על שמחות, או פרק על כזה... אהבה, כל מיני כזה, ואז אנחנו מחברות את שני הדברים, וכזה יש לנו פרק שגם הוא עם איזה נושא. אז הרבה פעמים אני פוגשת סבתא, והדינמיקה, זה קצת כמו דייט אולי, יש דינמיקות לפעמים קשות.
מה עושים עם הלחם?
למה לא השרתם את הלחם?
אני ידעתי שצריך להשרות לחם טובה. בתוך הלחך יש לחם?
תכף, תכף.
זה דבר
בתוך... למה לא השרת? למה לא השרת?
אנחנו לא יודעות.
אני כבר הסברתי לכם, תשמעו.
לי את לא הסברת טובה.
אם אני לא משנה,
עשה על האחרים.
אז יש כל מיני סוגים של דינמיקות עם סבתות שאני מגלה שיש אין סוף דינמיקות שאני יכולה לייצר. עכשיו אנחנו בעריכות, אז יוצא שאני מרגישה שרק הצגתי. אבל זה אולי כזה מקבץ של כמה אייטמים עכשיו שפתאום אני מרגישה שאני... מה את עושה? איזה יופי. כזה, את אוכלת לי את הראש. ואני כאילו... אז יש גם כאלה.
אני דווקא חייבת להגיד שכאילו יש את הדמות תום יער, והייתה לי הרגשה שדווקא בפרויקט הזה היה איזה התבגרות שלך. כאילו יש משהו נורא נורא מסתדר עם אנשים, וכזה נורא אוהב אותם.
כן.
ומקשיב ממש בטוב. גם האימותים האלה כביכול, עם החבנית ועם הצבתא האתיופית.
או עם הדרוזית שאת מנסה להוציא ממנה את סודות העדה.
סודות העדה הדרוזית, נכון. תגלי לי כבר. נכון.
אז גם ברגעים האלה שברור שאת היית צריכה כישורים אנושיים טובים, אז דווקא הייתה לי הרגשה של נורא נורא הדמות הזאת, זה מצחיק שאני אומרת דמות, כי זאת את, אבל כאילו שיש איזה תהליך של התבגרות.
איזה כיף שאת אומרת.
בפרסונה הזאת שיש לך.
יו, זה כאילו, אם הייתי מוציאה דף מסרים, אז זה היה המסר שהייתי רוצה ש...
עבר, יש, וי.
יש, וי. אני רק אגיד בצורה הכי אמיתית, שזה פרויקט ראשון שאני החלטתי כשאני מצטלמת, כמו שאני בחיים. שני הפרויקטים, הדוקויים האחרים, מה שדיברנו, שביל ישראל או הבגרות, אז זה מתוסרה, זה כאילו, תדעת, זה אני בתוך איזו סיטואציה, אבל אני צריכה לגלם עכשיו, ופה אני לא מגלמת, אז באופן הכי אמיתי, וממש חשוב לי להגיד, כי זה באמת, זה הבן אדם של הבית, של החברים, שירד עכשיו למרתף של כאילו הארץ איתכם, וזה היה קצת מפחיד אפילו, שצילמנו את הפיילוט, הייתי כזה, מה זאת אומרת, אני אהיה רגילה? אני אהיה רגילה עכשיו בטלוויזיה, אבל אני לא רגילה להיות רגילה בטלוויזיה, ופשוט הייתי רגילה, וזה, מה זה הקלה, באמת.
יש משהו בכפתור של הווליום והעודפות והרבה הרבה הזה.
חשבתי שזה מה שאתם אוהבים.
אנחנו אוהבים, אוהבים, אבל גם זה היה איזה משהו כאילו נורא,
זה הבן אדם הרגיל, כן.
זה כאילו מצחיק. הבוגרת שלך.
הייתי בטוחה שאתם רוצים את זה, ופשוט הלעתתי עוד ועוד והמסתי, אבל מתברר שרציתם פשוט just be me.
רק תהי את, רק תהי את.
כן, יש בזה, זה מה זה כיף, באמת.
זה מצחיק, כי ממה שאת אומרת, בעצם גם בשביל ישראל וגם בבגרויות, כאילו את היית דג מחוץ למים.
נכון.
המישהי שמגיעה מבחוץ לסיטואציה, ועכשיו צריכה, עכשיו אני צריכה לטייל על השביל, אני צריכה להשלים את
הבגרויות. זה מה שחשבנו שהמנגנון הקומי.
כן, אבל הנה פה את כאילו, את אומרת שאת יותר נטמעת בתוך הסיטואציה.
ממש. אני עצמי.
והיה לך גם כיף עם זה?
היה לי כיף גם כי אני קומיקאית, אבל יש לי גם תחביב והוא לבשל, ואני מתעניינת בתחביב הזה מאוד. כלומר, יש כמה שנים עכשיו אחורה שאני כזה ביום צילום עושה קומיקאית, ובלב אומרת, אז עם שבת אני עושה את החמין, אז אני צריכה בעצם להשרות כבר את הקטניות, כאילו אני כבר בזה. והתחביב מטבעו הוא מעסיק אותך בזמן העבודה, כי הוא התחביב. ופתאום הכנסנו נושא שהוא באמת מעניין אותי, ושבאמת בא לי לדעת אליו, ושבאמת אני גם כאילו מבינה בו, אז היה לי ממש כיף כאילו לזרום כזה.
ומה שמעניין זה שהדמות שלך בסדרה הזאת היא כל כך שונה ממה שאנחנו רגילים לקבל ממך את כל הדמויות שאת עושה בארץ נהדרת. את הטירוף שנשפך מהן.
התוכנית הזו ארץ נהדרת, אולי שמעתם
על זה. כן, אתם שמעתם על זה?
כן.
תמיד אומרים לי את זה, כאילו איזה שונה, כמה את עדינה, חמודה וזה, ובסוף כאילו אני מגיעה. אבל יש איזה משהו באולפן של ארץ שפשוט מוציא ממני טירוף, אני רק יוצאת מהמנהרה הזאת, וכאילו בא לי להשתולל.
אם באמת תושבע הממשלה ביום ראשון, יש מצב שתהיו שם בבעיה מסוימת, אם נגרר את הדמויות הרבה פחות גרוטסקית ש...
אני אמצא משהו, אנחנו תמיד מוצאים, ואני הרבה פעמים כאילו יש דמות שנגיד כתום, כאדם, כאזרחית, או לא יודעת כאילו איך להגיד את זה, אז אני כזה, וואי, איך לא בא לי שיהיה בן אדם כזה בהנהגה של המדינה, אבל אז אני אומרת, לא, אבל זה דמות מדהימה, פליז. פליז, פליז, נגיד, אני מצטערת, אני פשוט הולכת להגיד את זה, אני ממש בא לי שאוסנת מרק תהיה בכל מקום. ואני רוצה לספר סיפור ששמעתי שאני לא אחשוף את השם, אבל זה באמת אולי הכי מצחיק שהיה. אחד השחקנים בארץ נהדרת הצביע בבחירות האחרונות נגד רצונותיו הפוליטיים, אלא בשביל הדמות שהוא מחכה. ואני, לא האמנתי. איך אתה, מה? אבל אדם קיצוני, גילי, אדם קיצוני, אדם שלא היית כאילו מצביע. הוא סיפר לי את זה יום לפני שהיה יום בחירות.
זה החוביש שם ימינה?
תארו לכם. לא, 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 זה לא איראן, אני גם לא אגלה. הוא אמר, אני הולך להצביע, אני עושה את זה בטוח, אני מצביע, ואז...
זה הצבעה אידיאולוגית, אבל מאידיאולוגיה...
היא ממקום הגיוני, נכון. זה רציונלי. ואני עמדתי בבוקר בקלפי בפלורנטין, ולשנייה אמרתי, האם לעשות, אני אצביע אולי לליכוד כדי שעושה, ואמרתי, לא, היא במקום ממש נמוך, ונראה לי שיש להם מספיק חזקים, נראה לי שיש להם, ואני אצביע למשהו אחר. אבל כן, המיקס כאילו בין להיות בן אדם שיכול להיות כזה לפגוש סבתאות ולהיות עדין וזה, לבין פשוט לבוא לשם וכזה לתת על 400 כאילו מין... זה כיף, אני אוהבת מאוד.
רגע, אפרופו כן. על 400, חזרת להופיע?
חזרתי להופיע על 400. למה 400 זה מה שאמרתי?
לא יודע, אמרת, ואז המשכתי את זה.
חזרתי להופיע, אני מופיעה מלא. אני חושבת שגם הסטנדאפ שצילמנו בתוכנית, אז הוא סטנדאפ כזה שמצולם בכזה קורונה.
כן, רואים כולם מסכות כאלה.
עם מסכות, וכל זמן אמרתי, די, זה יתקע לי עכשיו לכל החיים, כאילו. אני לא יכולה, אבל פתאום לא רואים את זה עכשיו. אני לא יודעת, אני מרגישה שאני רואה את הקהל, וכזה אני אומרת, אוקיי, מסכות. אבל עכשיו יש כבר קהל בלי מסכות, ואני שמחה, אין לי אפילו... זה באמת הדבר שאני רוצה לעשות כל הזמן.
אז איפה יש הופעה שגם נשארו לה כרטיסים?
לא יודעת. תשמעו, תחפשו בת. לא, אנחנו נתמקד פה, יש, כן, יש...
רצינו לסלוח פרסומת.
לא עומדת פה בחוץ יחצנית עם בלוטוס, ומאמי, תגידי על שוני? לא. מתי שתרצו, יש כל הזמן. רציתי להגיד דבר אחרון על ארץ נהדרת, שקרה ממש השבוע. אני לא מעודכנת כל כך ממש קורה בכזה מדינה, אבל שלחו לי שיפה בן דוד זכתה להיות עוד פעם זה. אז
יש!
אני אוהבת אותה, היא חמודה נורא, וגם הפרצוף הזה הוא מתוק בעיניי, היא מתוקה.
סליחה, אנחנו כל הזמן עוזרים למשק. 10 חודשים בשנה אנחנו קולים את החיות המסריחות שלכם. מי? נו, ו...
אבל אולי זה לא נורא אם השנה תקיימו לימודים לפחות בחלק מהחופש הגדול.
לא יקרה! לא ניתן לכם לגעת בחופש הגדול שמבוסס על שני עקרונות. שהוא חופש, נו, ושהוא גדול.
איזה סוג אוכל הכי אהבת? ומאיזה פרק הכי נהנית?
אוי, אני חושבת שכמעט כל פרק היה אייטם שבו אמרנו כל הצוות, אוקיי, זה הכי טעים שאכלנו עד עכשיו. אבל אמרנו את זה בלי סוף, אז כאילו קצת קשה להאמין לנו. אכלנו... בורקס אצל סבתא טורקיה, שהיה מיינד בלואינג. מצד שני, אכלנו חצ'פורי אצל סבתא גיאורגית, שרואים אותי באמת אומרת, די, די, זה נורא טעים, זה באמת טעים בטירוף. אז כאילו, תחום המאפים נתן זה.
דווקא פחממות.
מעניין, הרבה פעמים אנשים לא מעריכים את זה. תמיד הולכים על הירק, ירק.
נבטים.
תמיד עם הירקות שלהם. היינו אצל סבא שוויצרי,
והוא הציע לך סוכריית ורטרס אורגינל?
כן, וזה היה בדיבוב, וכשהפה שלו זז, זה המשיך, הוא המשיך, שמענו את הסאונד שלו. והוא אמר יודל יודל, היה ממש הרבה דברים.
יוי 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 יוי.
כן, ככה, ממש ככה.
הוא בא עם השלייקס שלו.
אני חושבת שזה אולי ההפתעה הכי גדולה, כי הוא עשה כזה דברים שהם מאוד, כאילו אשכנזי, קוגל, כל מיני כאלה של כזה, דברים שאני לא הכי אהפה עליהם, והוא סתם חתך קרוב, ושם את הכרוב עם חומץ ויין, ובישל אותו מלא שעות עם בצל.
שוקרות כזה.
לא, ממש פשוט לא. אני גם הייתי ברגע הזה, אמרתי כזה, לאן זה הולך? וצילמנו את זה די מזמן, זה התוספת שאני מכינה הכי הרבה עכשיו בבית.
די.
יש עכשיו איזו תקופה שבה יש הרי טרנדים כאלה, כל מיני סטייק כרוב. אז כולם עכשיו חותכים את הכרוב שלהם.
מפלטים אותו.
מפלטים אותו ושמים אותו כאילו מלא זמן על נייר פרגמנט בתנור. והכרוב הזה הוא הולך נגד כל מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות כיום עם כרוב. וזה הכרוב הכי טעים בעולם, וגם הוא מנחם באמת.
הוא עושה פלוצינג כמו כרוב?
אני לא זוכרת, אני אברר, אני אברר. כל מיני דברים שהם נורא מפתיעים, סתם, את אומרת, למה שזה יהיה כל כך טעים עכשיו? אבל זה איזשהו טאץ' של מישהו שעושה את אותו דבר מלא שנים, ולא כמוני שאני כזה פרפר, בודקת כל מיני מטבחים, בא לי לעשות ככה, אני כזה, אבל פתאום יש בן אדם שזה הקטע שלו, וזה טעים ממש. היו לנו מקרים, אני יודעת שלא שאלתם, אבל תערכו שכאילו שאלתם. אני פשוט רוצה לספר
ש... טוב, ספרי לנו על כמה מקרים ש...
מקרים שמרגשים.
כן.
תחשבי שאנחנו צוות, אני עובדת עם אותו צוות כאילו בכל הפרויקטים מיליון שנה. ומכירים אותי מחופשת לעושה דמויות, הם מכירים אותי כזה צועקת, ופתאום יש לנו כזה פרויקט שהוא מלו וכיפי ופיל גוד כזה. הוא גם מרגש והוא גם קולינרי, שזה נורא מוזר. היו המון מקרים... שהיינו בבית של איזושהי סבתא, ומישהו מהצוות טעם אוכל, מספיק שהוא מהעדה הזאת, זה היה לנו מקרים גם של כזה גם דמעות, את מבינה? כי את כזה נכנסת לבית ואת אומרת, "Oh my God, יש לה מלא תחרה." גם לסבתא שלי הייתה תחרה, וזה כזה, אני לא יודעת, אני גם אוהבת שזה מרגש, שזה גם ריגש אותנו, כאילו.
האמת שביום שאני אמצא את השטרודל שסבתא שלי הייתה מכינה, ומותחת אותו במשך ימים, כאילו מותחת כן. מקפלת, מותחת מקפלת על כל השולחן,
כן.
זה יהיה חד משמעית רגע שאני אבקה.
בפרק ששודר ביום חמישי,
עם הסבא ההונגרי,
עם הסבא ההונגרי, אני מותחת בצק של שטרודל על השולחן. כן.
Oh
ממש כך.
אני אבקה.
את תבקי.
אני חייבת לזה.
את תהיה ממש תעשי את זה.
אפרופו הונגרי.
זה הטעים, אז היה אוכל פסיכופתי. אוי, זה היה טעים.
ימים היא הייתה פותחת את הזה מצד אחד של השולחן לצד השני של השולחן, מקפלת, מקפלת, מקפלת.
הרבה אנשים טועים לחשוב ששטרודל הוא מבצק פילו, או מבצק קלים, או כל מיני הזיות כאלה.
לא, לא.
שבעצם מדובר בשכבה אחת מאוד דקה. אז את תהני מהשטרודל.
תאריך.
לא כזה.
נדמה לי שחלק מהכיף של לעשות כזאת תוכנית היא כי בעידן ה-PC, אני חושב שאוכל הוא כמעט המקום היחיד שבו עוד אפשר לדבר הדתיות.
איזה אמירה מושלמת, זה כל כך נכון.
מבלי שזה יהיה כאילו מעלי, זאת אומרת, אתה יכול להגיד מישהו, יו, זה כל כך עיראקי, והוא יגיד, וואו, תודה.
נכון. אני מתגרגעת לימים שאפשר היה פשוט להגיד למישהו, בואי, אתם אני מסריח. זה נורא, זה נורא חבל שזה נגמר. זה נורא חבל, כאילו, אין איפה להוציא את זה יותר, תחשבו.
נזכרתי בחבנית שאיך שאת אומרת לתימנייה, והיא כאילו, היא לא מאמינה שאת בכלל שוות עכשיו.
כן, אבל זה דווקא לא...
בין הלכוך ללכך.
אבל היא לא עשתה את זה דווקא, זה לא ממקום PC. זה ממקום של כזה...
לא, לא, ממקום של שנאת העדה, כן, כן.
היא גזענית לתימנים, זה לא שזה... איך את מעיזה להתייחס?
חבנים הם תימנים בהירים.
לא, לא, בדיוק.
הם בהירים יותר?
תימנים בהירים.
השיחה הזאת גולשת למחוזות הלא PC. אני מאוד שמחה.
אני אשכנזיה שגדלה בשעריים.
נכון.
כאילו, הרווחתי זכות להגיד משהו על תימנים.
הוא בילט אין.
ואני חושב שאוכל זה מקום שמפרק אותו. גם ברמת המתח, זאת אומרת, אין... כשאני שואל אותך על משהו הדתי שקשור לאוכל, אז פתאום אין את המתח הזה של רגע, אתה אשכנזי, אני זה...
נכון.
הכל מתמוסס, ואנשים פתאום מגיעים להיסטוריה ולתרבות ולפולקלור ולטריטוריות מאוד מעניינות. מה שמביא אותי לשאלה, מה את מבשלת הכי טעים?
וואו, לא יודעת. סיר, איזשהו סיר. אין שאלה. לא כאילו משהו מצוית.
תראי, אצלי בבית סיר זה סיר פתיתים.
וואי, אני חולה על פתיתים.
תני סימנים.
אני שמה פתיתים בחמין. היה לי תקופה גם שממש אהבתי על פתיתים, עשיתי הרבה דברים.
אמא שלי שמה בחמין בצק של ג'חנון.
כן, יש את זה גם, זה קיים.
יש את זה, ממש.
ואפשר גם לסגור את הסיר עם בצק, כאילו יש כזה. בוא נענה לך תשובה נורמלית, רוצה?
כן.
שניצל.
גם להכין שניצל?
לא, אם אני רוצה, אם אתה עכשיו בא ואני באמת רוצה להרשים אותך, אני חושבת שאני אעשה בולונז. אין לו מתחרים, וגם אני באמת חושבת... אין יותר טעימה בולונז, מאנשים אחרים שאומרים, עזבי, אני מעידה על עצמי.
טוב, אנחנו נצטרך לקבל איזה הוכחות מכאן.
אבל באופן כללי גם גילי, זה האוכל הכי טעים בעולם, אז זה לא כזה חוכמה. את צריכה להיות באמת שימפנזה כדי לדפוק בולונז. את לא, אי אפשר להרוס, זה כל כך טעים, כאילו.
לא אפשר, נגיד, לא לשאול אותו מספיק, ואז הוא כזה נוזלי כזה, יש לך מסה נוזלית מדי.
טעים, אני באה לאכול, זה טעים. שימי על זה פרמזן, זה בסדר, כאילו.
למדת לבשל משהו בסגר? זאת אומרת, בסגרים, בשנה הקודמת, נכנס לענייני המחמצת?
אירון בן זוגי היה במחמצות חזק, באמת באפייה, הוא פשוט אין לו מתחרים, הוא מדהים באפייה. וזה מאוד מדויק, אז זה פחות בא לי. אני הייתי בחמוצים מאוד בקורונה, הייתי בגלידות גם כזה, כי היה חם, וגם היה חורף פעם אחת שם. היה את כל העונות.
כל העונות.
כל הריינג'.
האמת ש... מה שרצית.
כן, היה הרבה עונות. גם נכנסתי לחרוזים.
חרוזים?
כן, היה איזה שנייה שאמרתי כזה, אולי אני אכין צמידים, ואז הלכתי ופשוט פירקתי את ארטה. באמת, פירקתי את המקום. ואז השחלתי קצת, ואז כזה עניתי לטלפון, ומאז יושב בבית מלא ארגזים של חרוזים.
איך את עם הפורמט הזה של כאילו גם לעשות צחוקים וגם להיות מראיינת, ושזה כאילו מעין דוקו, יצרת לעצמך נישה?
אתה חושב?
כן, אני די בטוח.
למה?
מי עוד עושה ככה?
הרבה, מה זאת אומרת, לראיין?
לא, הנישה שהיא דוקו קומי...
אוכל.
סדרה, לא, לא רק אוכל, אני אומר גם, נדבר על מי שביל ישראל, דרך הבגרויות, ועד פה, בעצם יצרת לעצמך ז'אנר שהוא שלך.
הוא נוצר ממקום דווקא לא כזה, בוא נייצר ז'אנר. הוא נוצר ממקום שאני מאוד אוהבת בזמן שאני במשהו, לדבר על המשהו. אני מאוד רפלקסיבית כל הזמן. אמרתי לירון פעם, ישבנו בצימר, וכזה אמרתי לו, איפה אתה חושב שכאילו ביחסים שלנו, אני יותר... זה, כל מיני שאלות, ואמר לי, די, בואי נהיה כאילו ברגע, די כל הזמן לנתח את מה שקורה בזמן שזה קורה. ואז היה כזה שנייה שקט, ואמרתי לו, כמה אחוז מהשיחות שלנו היית אומר שהן רפלקסיביות? כאילו, אני כזה ממש אוהבת להתעסק ברגע של עכשיו. והרבה פעמים כשאני מצטלמת או מדברת בפודקאסט, אז אני אוהבת לדבר על זה שאני מדברת בפודקאסט, או להסתכל למצלמה ולהגיד, זו תוכנית. זה עכשיו תוכנית.
שוברת את הקיר הרביעי.
הרביעי הזה, נכון. ואני מתה על זה, ואני לא יכולה לא לעשות את זה. אז זה התחיל מאיזה מקום של דווקא רצון כל הזמן להנחיח את זה שכאילו קורה פה משהו. כמו שאמרנו, זה קצת ירד, אז בפרויקט הזה זה כאילו, זה פחות התעסקות מטורפת בכאילו, על מה הפרק, שזה הפרויקטים האחרים שאני אוהבת אותם, אבל בהסתכלות אני כזה אומרת, יכולתי להנמיך קצת את זה, ופה פשוט, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, זה פשוט מלהיות טבעית, באמת אבל, לא כזה להגיד, אוקיי, אני טבעית, באמת
עכשיו
להיות.
עכשיו אני בדמות של הטבעית.
עכשיו זה כאילו הדמות הטבעית יותר, אז אם את יכולה כזה לזרום איתי, סבתא אחת, זה באמת ממקום אמיתי, כאילו, אני באמת מדברת עם אישה, ועכשיו היא מספרת לי סיפור, ועכשיו היא מעצבנת אותי, ועכשיו אני מעצבנת אותה, ועכשיו זה כאילו משעמם אותי, אז אני אומרת לה, טוב, אני לא מצליחה כמעט לעשות את הדבר הזה של להחזיק את הראש על היד, ולהגיד, ספרי לי עוד על עיראק.
ספרי לי עוד.
אני אומרת לה, ספרי לי עוד, אבל על דברים ספציפית שמעניינים אותי, ובדרך כלל הם נורא קטנים.
על סודות העדה הדרוזית. ספרי לי עוד.
שזה התעסקות באמת בתפל, אבל זה צריך...
לא, רדפת אחרי הכל הפרק.
ועוד יש עריכה.
וזה נורא מעניין אותי. מה קורה?
מה את יודעת?
מה אני יודעת?
חוץ מהבית הדרוזית.
את נולדת דתייה?
לא, לפני 10 שנים נפטר חמי אבא של אמל, ובהלוויה צריכים ללבוש על הראש.
מה ללבוש?
ואני הייתי ככה בגיל הזה, התחפיף.
ולא הייתי עם זה?
לא הייתי עם זה.
היית רגילה?
הייתי כמו שאת עושה, יום חלק, יום סלסול, איפור וזה. נשים מבוגרות באו, נשקו לי את הראש, אמרו מזל טוב, חשבו שאני חזרתי...
מה זה מזל טוב?
שאני חזרתי בתשובה, חשבו שאני חזרתי בתשובה, ואני לא חשבתי וחזרתי בתשובה, והתביישתי ולחזור בתשובה, ונשארתי כך.
היא חזרה בתשובה כי לא נעים לה.
זה סיפור קוריאה, אני ממש מקווה שזה עובר.
כן. זה עובר לכמה.
אז זה עובר, זה קוריאה, אנחנו ממש שמחנו שזה קרה.
לא יכול, אני מתפקע מצחוק עכשיו שוב.
תחשבי, לשנות, ללכת עכשיו עם החיים האלה...
היא פשוט זרמה.
הבעל שלה, הילדים שלה, הם תוך הדת הדרוזית וזה, אבל הם חילונים, כאילו.
איזה תוכניות הסדרות אוכל את אוהבת? או ראית לפני, או נתנו לך קצת השראה?
נראה לי שהסוף של הפרקים זה כזה ג'יימי אוליבר קצת.
את חושבת?
דווקא אני ראיתי שזה קוקט של מייקל פולן.
אני כל כך מודה לך שאמרת את זה, והלוואי שהייתי באמת אסירית מהבן אדם, אני רוצה באמת לאכול אותו.
באמת, אחד האנשים המדהימים בעולם.
קוקט היא כנראה סדרת האוכל הכי טובה שיש.
די בטוח.
למרות ששף סטייבל כאילו באופן צריך לתת איזה כבוד, זה כזה, זה הקלאסי, אבל מבחינת שפים ואנשים שאני אוהבת, אני... מאוד אוהבת את סמין אוסרת, אני חושבת שהיא הכי טובה, אני מאמינה לה. אני מאוד אוהבת את איך שהיא מתנהלת בעולם, אני מאוד מאוד אוהבת נשים שלא הולכות על נשיות, אז בלי קשר אני כבר כאילו מאוהבת בה. שנית, היא עושה את האוכל הכי טעים, וזה salt fat acid heat. אבל כן יש פה השראה אמיתית לתוכנית, שזה לא סיפרתי באף מקום, אז יש לכם פה את הזה.
הסקופ שלנו. הסקופ שלכם. הרווחנו את היומית.
מה הסקופ בזה? שראיתי פרק בנטפליקס? אוקיי. וואו, ישבתי, איזה סיפור מרגש. ישבתי בבית, בקורונה, וראיתי, יש פרק בשף סטייבל, בעונה 4, על השף הטורקי שקוראים לו מוסה, יש לי את הספר שלו, הטורקיש קוקבוק. הוא שף טורקי כזה, סטייל מאוד אייל שני כזה, רסטי וכזה, אוהב טבע ומאדמה ומלקט וזה וזה. והוא גדל באיזה חור בטורקיה. אמא שלו הייתה מכינה לו בילדות איזה כופתעת עוני כזאת שהוא זכר אותה. ואז הוא נהיה שף והלך על זה, והיה ביוון, והיה באיסטנבול וטטטה. וחזר אחרי מלא שנים לכפר שהוא היה בו באיסטנבול, והאימא כבר איננה וזה, וחיפש את הכופתעה הזאת באיזה מסעדה או באיזה מקום. אף אחד לא יודע על מה הוא מדבר. ואז הוא עצר את כל החיים שלו ואמר, אוקיי, אוכל טורקי הולך באמת להיעלם מהעולם, אני הולך לאסוף אותו. והלך לסבתות ולבאמת חורים, שזה נראה כאילו סרט מטורף. והוא הולך ומחפש בכל רחבי טורקיה את האוכל העתיק שהולך להיעלם. זה פרק מושלם, אני ממש ממליצה לכם לראות אותו. ואז הוא פתח את המסעדה של הצ'יה ועשה את הספר הזה, ואיגד את כל המתכונים שכזה הולכים להיעלם. יש איזה משהו בדבר הזה שדווקא אני, שאני מאוד כזה של עכשיו, ומאוד סינית, ומאוד כזה תל אביב, אני לא אוהבת כזה היסטוריה או לחפור וזה. והתחום באמת היחיד שעד עכשיו גיליתי, אני בת 33, יכול להיות שאני אגלה עוד דברים, אבל כרגע נראה שהתחום שהכי מעניין אותי זה אוכל, ואוכל כזה שורשי. אוכל של פעם, מה היו אוכלים? זה מגניב אותי כאילו.
תום יאור, תודה שהייתי איתנו.
יש, תודה רבה.
היה כל כך מעניין.
תודה.
בואו נדבר עכשיו על ועם מתן חרמוני. מחר אני יוצא מזה, הוא הספר החמישי, הרומן החמישי של מתן חרמוני. הוא ממש יצא בימים האחרונים, ומתן נמצא איתנו.
שלום, שלום, איזה כיף שזמנתם אותי.
איזה כיף שבאת. האמת שרצינו לדבר איתך מאז שפילפוגל, שהוא הספר הקודם שלך, וקפצנו על ההזדמנות לדבר איתך עכשיו.
איזה כיף.
אז תתחדש על הספר, ומזל טוב.
תודה.
חשבתי איך אני עושה סיכום, פריוויו, פרמיס של מה שקורה בספר, ולמרות שהוא מין מונולוג על עלייתו ונפילתו של, נורא קשה לי מאיפה להתחיל ולאיזה כיוונים ללכת, אבל זה בעצם באמת סיפור עלייתו ונפילתו של גיבור שאנחנו לא יודעים מה השם שלו.
נכון.
גיבור מלא ליבידו בכל כיוון אפשרי, שהוא, אני חושבת, סוג של פנטזיה של איש רוח, איך עושים מכל הידע שלי בתחום מדעי הרוח כסף, ואיך בסופו של דבר, בגלל שאני במדעי הרוח, הכסף הזה בורח, ההצלחה נושכת אותי בישבן, ואני תקוע בחנות טמבוריה של ההורים שלי בראשון.
כן.
לי יש רעיון, איך נתחיל את זה?
כן.
נתחיל בהתחלה.
יאללה.
עם סמים בגואה.
עם סמים בגואה. אפשר גם סמים לא בגואה, אפשר גם סמים ביפן.
וכן, יש שם בלי עין הרע, סמים. כן, זה, אתם יודעים, חלק מהביוגרפיה של בני הדור שלי והלאה וצפונה.
וגם הביוגרפיה שלך, האמיתית?
בלי עין הרע, כן. זאת אומרת, אני חושב שזה משהו שלא כל כך מדברים עליו, אבל בואו נשים את הקלפים על השולחן. סצנת הספרות רבויה בסמים מכל הסוגים. אנשים לא כותבים על זה. זה לא חלק מהחוויה הביוגרפית. כל אחד היה, אני מניח שלכל אחד היה את התקופות שלו, ובין היתר גם לי.
אתה מתחיל במונולוג של אדם ששרוי בטריפ?
זה כן.
תוך כדי טריפ?
זה כן.
ונראה לי שמשהו בכלל בתרבות, בחברה, התקדם לכיוון הזה שאנחנו יכולים להכיל את זה ולקרוא את זה, וזה כבר לא מהמקום הזה של, אוי, הנה ספר על איזה משוגע מסומם שנסע לגואה והתפלפ.
מי שעושה סמים יקבל טריפ שהוא תפוז וינסה לקלף את עצמו. זה היה כזה, החוויות הקריאה שלי בתיכון.
לא, אין שם חוויה דולפינית.
לא, ולא נמצא שם גם ממש, למרות שהוא היה צריך לבוא, האיש מעלת השחר שמחלץ את השבועים. זאת אומרת, תראו, זה באיזשהו אופן, אני חושב שזה ביוגרפיה של דור. זה לא בדיוק ביוגרפיה, זה חצי ביוגרפיה של דור, כי באמת אתה יכול להסתכל על האנשים שנאמר השתחררו מהצבא כמוני ב-91, 92, זה גם קצת איכשהו הספר מדבר על זה, אלה שידעו בדיוק מה הם עושים, ידעו שיש להם איזשהו תפקיד ושליחות בעולם, בתרבות, בכלכלה וכן הלאה, והיו את אלה שלא, שפשוט יצאו אינטיפאדה חלק גדול משירות ולא ידעו מה, מה הם עושים. אתה גם בטח לא מצליח להגיע, גם אם יש לך איזשהו אידיאל על להגיע לאיזשהו עיסוק אינטלקטואלי, ואתה לא מגיע לזה, אין לך, הדלתות לא ממש פתוחות, אתה מכיר את הספרים, אתה מכיר, אבל אתה לא מכיר את מה שנקרא את הלינגו, אוקיי? ואז אנשים יצאו ושוטטו, ובאמת הלכו לאיבוד קצת בזה, ועשו הרבה סמים, כן.
הגיבור שלך בעצם הוא באמת כזה לא ממש מפוקס על עצמו, ואת ההצלחה הראשונה שלו הוא עושה דרך עסקאות סמים, אבל הוא מאוד מאוד מתקשר גם לדבר השני שאתה אומר, על לדעת לאן אתה שייך ומה האפשרויות שלך, ולהתבחבש או לשאת לזה עיניים.
כן.
הוא מגיע כמו שהוא מגדיר את זה, הקומה הראשונה, ויש אחרים שהם כבר בקומה השנייה טוב טוב.
כן. קומת קרקע והקומה הראשונה.
כן.
אלה שם בקומה הראשונה ואלה שמצאים בקומה השנייה. עכשיו, כמובן שזה תיאור שהוא, שימי לב, הגיבור הזה הוא לא משהו. בן אדם די מפוקפק, די חרה בסופו של דבר. אבל בהרבה מובנים חשבתי שלתאר את העולם דווקא דרך העיניים של הבן אדם הלא מוסרי, הכמעט מוסרי, וגם הכמעט לא מוסרי לחלוטין, ההתמקדות שלו היא בדברים הלא נשגבים. זאת אומרת, הוא תמיד מסתכל על מה קורה במטבח ולא מה קורה בטרקלין. תמיד הוא רוצה לדעת איך הדברים פועלים. זה גם איזשהו חשבון נפש שאתה עושה. אתה מסתכל על חייך, תקופת היצירה שלך נגיד ככה וככה, ואתה אומר, אוקיי, האם אני הבנתי כל התקופה הזאת, איך המטבח פועל, או שרק באתי לטרקלין, אם זה לאכול או אם זה להגיש את המנות. אבל זה מין איזשהו עניין כזה של להסתכל על העולם דרך המבט של אדם שהוא פחות מוסרי, מה שאני מרגיש זה שהספרות העברית באופן כללי, ולהפתעתי גם של בני הדור שלי, עדיין מחפשים את האדם שיראה את הדברים בצורה הנכוחה, בצורה הנכונה. זאת אומרת, אין פה איזשהו ניסיון לשבור את המודל הזה של הדורות הקודמים של הספרות העברית.
שזאת אומרת שלסופר יש תפקיד כזה,
לסופר יש תפקיד, וגם אם הוא, כעד צופה לבית ישראל זה כבר הפך להיות קצת קלישאה, אבל כן, תכלס, זאת אומרת, אנשים יודעים שיש להם תפקיד של גם אם מציגים נבל, המספר תמיד יהיה מוסרי, ויציג אותו כנבל. אפילו גם אם הנבל נותן מונולוג, כמו שקורה, בתמיד אתה יודע שמי שכותב את זה, הוא אדם שרואה את הדפקטים המוסריים. פה אמרתי, אוקיי, אנחנו לא אנשים, כולנו אנשים, גם המספרים הם לא אנשים, בעיקר המספרים. בואו נקרא את הצעיף הזה, בואו ניתן למישהו שהוא קצת חרה להסתכל על איך שהדברים עובדים, על את הפרשנות הזאת שלו. מבחינתי זה יותר מעניין.
אז לי הייתה תחושה כשקראתי אחד שאתה ממש לחלוטין לא שיפוטי כלפיו, אפילו אולי ממש טיפה אוהב אותו.
אמפתי.
אמפתי, ואפילו הוא מממש איזה פנטזיה שיש לסופרים דלפונים של איך אני הופך את ההון שלי בהשכלה להון בבנק.
הון סימבולי, להון ממשי, אני יודע.
כן, ו... עוד דבר שהיה לי מין תחושה שהתחילה בשפילפוגל, שפילפוגל לספר הקודם, והתחזקה מאוד עכשיו, לגבי הכתיבה שלך, גם כשהיא מתעסקת באוניברסיטה, באקדמיה, במחקר, בהשכלה, יש בה משהו שרואה באמת את המטבח האחורי. זאת אומרת, רואה את חדר הפינוי ההשפעה, והוא מאוד מאוד מתעסק בזה, ויש בזה משהו מאוד, זו קריאה מאוד מענגת.
זה לא מבט שהוא הכרחי לסופר, להסתכל על חדר ההשפעה? סליחה, אני באתי, קטעתי אותך.
לא, לדעתי כן, לא רק זה, זה לא רק חדר ההשפעה, אתה צריך להסתכל על המנגנונים של העולם, אני חושב. ויש, הרבה פעמים מתעלמים קצת בספרות מהמנגנונים הכלליים. זאת אומרת, יש תמיד אומרים שברומן, אנשים אוהבים במשך שעתיים, ואף אחד לא משתין באף ספר, אוקיי? זאת אומרת, אתה לא מוצא מישהו, אתה כן מוצא, הוא הלך והטיל את מימיו, והקצף שאלה, זה לא אצלי, אבל יש ספרים, יש בהם קצף של שתינה, סליחה, אם אפשר להגיד את זה, אבל לא מדברים כמעט על כסף. אוקיי, עכשיו, מי שהתחיל את העניין זה נניח ברנר, שהוא יטבע את ה... אבל אם אנחנו הולכים אפילו קצת יותר רחוק, למנדלי מוכר ספרים. כל הדמות של מנדלי מוכר ספרים זה מי שרוצה להוציא את הכמה לירות מהספרות. הוא מוכר ספרי קודש, הוא מוכר ספרי השכלה, הוא מוכר ספרים פופולריים ביידיש בתחתית העגלה, אבל כל הרעיון זה לקחת את כל המערכת המסחרית של הספרות, מה זה המערכת המסחרית שהייתה אז במאה ה-19? בתי דפוס. בית דפוס, רוצים, האחים רום בווילנה, רוצים להרוויח כמה שיותר כסף. אז מדפיסים, ספרים של איתאים, ספרים של חסידים, ספרי השכלה ורומנים, בא מנדלי, הדמות של המספר, שהוא הדמות המספרת הראשון של הספרות העברית, ואומר, אוקיי, אני מציג את הדמות שלי כמי ש... עושה מסחרה, ואני הרבה יותר מרגיש בנוח באזור הזה, מאשר באזור של להיות דידקטי, של להגיד מה צריך לעשות. אני לא מרגיש בנוח באזור הזה של לתפוס את ההוויה. אם אני מנסה לתפוס, אני לא מנסה לתפוס הוויה, אני מנסה לתפוס ציידגייסט, אוקיי? עכשיו, ציידגייסט זה גם עניין של קצב בכתיבה, זה גם עניין של מה אני מכניס, איזה חומרים אני פתאום להשווה. זאת אומרת, לא יכול להיות שהביוגרפיה שלי תהיה כמו הביוגרפיה של סופר מדור המדינה. אם הייתי כותב אותו ביוגרפיה, לא שאני אעשה את זה. אבל לא הייתי כותב, לא הייתי מנסה למצוא את המכנה המשותף שלי ושל, נניח, יהושע כנז, כן? הייתי להפך, הייתי רוצה להגיד, כנז כתב ב-1987, בהתגנבות יחידים, שתפסו את אחת הדמויות, חשדו בו שיש לו סמים משקרים, כן? עכשיו, 87, בחיית רבק, אבידן כבר כתב את דוח על מסע LSD, באופן כללי, נגיד את זה עוד דבר, אין קאונטר קלצ'ר כמעט בספרות העברית המיינסטרימית, אוקיי? והספרות היא מאוד מיינסטרימית. אנחנו לדעתי נתקלים בפעם ראשונה בביטלס, כשצזר, הגיבור של יעקב שבתאי, מסתובב ומפזם אובלדי אובלדה, כן, בפתח של זיכרון דברים. אבל אין את העניין הזה, זאת אומרת, יש איזה דקורום מסוים של ספרות עברית שאנחנו מחויבים, לא, ואני אומר, לא. זאת אומרת, יש החומרי החיים של אנשים בדור הקרוב יותר, אנחנו מאבדים אותם בצורה אחרת. בואו נתחיל בהתחלה, בואו נתחיל ממש בהתחלה, אוקיי? זאת אומרת, על זה כבר דיברתי, על זה שהשם של הרומן לקוח מהרומן של ברנר, מבחורף, כן? זה מסתיים בזה, זה לא סוד. ואז הייתי צריך לתת שם באנגלית, אוקיי? השם באנגלית זה When Your Rooster Crows, כן? שזה משיר של בוב דילן, When Your Rooster Crows at the Break of Dawn, I Don't Think Twice It's All Right. ואז העניין שזה נפתח באסמים, התחילו לעבוד כשהיינו, זה גניבה ספרותית מאוד מאוד, מותר להגיד את זה עכשיו בעקבות כל הפרשיות. כן,
במיוחד לגילי.
במיוחד לגילי. אוקיי, אז יש לנו את ברנר, את בוב דילן בשם, We were just about the edge of the desert when the drugs took hold on us, זה הנטר תומפסון, כן?
פירן לודינג, זה העמוד הראשון של פירן לודינג.
העמוד הראשון, אז אמרתי, אני רוצה דווקא לגנוב בצורה הכי בוטה מזה, כמו שגנבתי ב-Hebrew Publishing Company, את הפתיחה של הגנון, אוקיי? באחד הקורסים שאני מלמד באוניברסיטה הפתוחה, אחת הטענות זה שאינטרטקסטואליות, זאת אומרת, הרפרור לטקסטים, אתה בעצם יוצר חוזה עם הקורא.
באיזה אופן אתה יוצר חוזה עם הקורא?
הוא יודע למה לצפות. אם הוא מזהה, לצורך העניין, עוד לא פתחנו את הספר, כן? אם הוא מזהה את ברנר, את בוב דילן ואת הנטר תומפסון, אז כאילו, אז יש לו
איזשהו... הוא יודע באיזה שכונה הוא מהלך.
הוא גם יודע באיזה שכונה, הוא יודע לאיזה אפיקים הספר עלול לקחת אותו. הוא יודע שאני לא מדבר רק על ברנר, אלא אני משלב את זה עם עוד כל מיני דברים. הוא יודע שהעולם... שלי, וזה דבר שהוא חשוב לי בהרבה מובנים, העולם שלי, אני לא מסתכל רק על הספרות העברית, אני מסתכל גם, יש פה עוד איזשהו, אני בא ועושה פה איזשהו גבץ' חדש.
מעבר למחווה שאתה עושה להנטר תומפסון, אתה גם מזכיר אותו מפורשות, זה קשה לפספס את זה. תגיד, כתבת את הספר בשנה האחרונה?
כתבתי את הספר בקורונה.
אז זה מורגש, אני אגיד לך למה.
אוקיי.
כי הוא חובק עולם. בעיניי השתחררת מהכבלים שהקורונה קשרה אותנו בהם, וטסת דרך הכתיבה שלך להודו, ליפן, לארצות הברית.
דיפ אמריקנה בארצות הברית.
כן, הגעת לירושלים, יכולת לזוז ממקום למקום.
תלמונד, כן.
כאילו הכתיבה נתנה לך איזה מוביליות בשנה של תקיעות.
כן, אני לא חשבתי על זה ככה, מעניין. זאת אומרת, גם הכתיבה עצמה הייתה מאוד שונה. זאת אומרת, פתאום לא התחלתי לכתוב, ואז באיזשהו שלב להתחיל להבין מה אני רוצה, רק מזה צורך לכתוב. היה לי צורך לספר סיפור, אוקיי? היה לי צורך לספר סיפור, והיה לי גם צורך, שזה גם צורך שתמיד נמצא אצלי, אבל איכשהו הרגשתי אותו גם בתהליך הכתיבה. שוב, קודם כל זה עניין של ציידגייסט, אוקיי? אתה חושב על נרטיב שמספרים היום, איך שמספרים היום, הדבר שישר עולה לי זה נטפליקס, אוקיי? בינג', משהו שאתה צריך להחזיק, אתה קורא כמה שיותר חזק, ויש לך גם מטרה שהיא בסופו של דבר מטרה כלכלית, אוקיי? עכשיו, אני לא רואה בזה כבלים אומנתיים, להפך. זאת אומרת, זה איזשהו אתגר, זה פותח עוד מסגרת לכתיבה, והמחשבה הזאת שאתה צריך לבדר גם את הקורא, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי. זאת אומרת, אתה יכול להיות הכי חכם בעולם, להעביר את כל המסרים, אבל קודם כל יש את החוזה הראשון עם הקורא, ניסח את זה יפה הנרי ג'יימס, שלא עמד בזה כל כך בעצמו תמיד, כן? אבל הוא אמר, יש לו מסע על כתיבה, על The Art of Fiction, והוא אומר, התנאי הראשון זה Be Interesting. זה הרבה יותר קשה to be interesting, כן? א', בתקופה של קורונה, ב', בתקופה של הפרעת קשב קולקטיבית. הרי אתה כבר לא יושב וקורא ספר, שוקע בו למשך שעות, תמיד יש לך את הטלפון, שהוא באיזשהו אופן ליד.
פתרון שלי זה לקרוא בטלפון.
שמעתי את זה. עכשיו, אני אגיד לך, בשפילפוגל, למשל, אמרתי, אוקיי, אני אשתלב בהפרעת הקשב הקולקטיבית, אז במקום לתת לקורא ללכת לטלפון ולראות אם מישהו יגיב לו בפייסבוק, אני אתן את הערות שוליים.
כן.
זאת אומרת, אני אצור בעצמי את ההפרעת קשב הזאת, ואז אני אולי אגרום לקורא, אני אספק לקורא את הצורך הזה.
בשני מסכים.
בדיוק. לראות את הדברים בשני מסכים. עכשיו, מבחינתי, זה איזשהו צייד, גם לתפוס איך שאני רואה את עניין הזמן של עכשיו, וגם זה מחזיר אותי למקורות של הספרות שאני יותר מתחבר אליה. היה מבקר שקראו לו שין ניגר, שהוא היה הראשון, קראו לו שמואל צ'רני, הוא הגיע לארצות הברית, הוא הזדהה עם השחורים והחליף את השם לשין ניגר, כן? היום זה אולי הוא המחליף לשין.
זהו, היום הוא המחליף את שמו לקוש ג'מבו.
והוא כתב אבל על שלום הלחם שהגדולה שלו היא מעצם זה שתמיד בער בו הגרעין הפופולרי. זאת אומרת, הוא תמיד ראה את הצורך לבדר, תמיד היה לו חשוב להחזיק את הצופה, את הצופה כזה.
זה הציידגייט.
ואני אומר, זה חלק מהעניין, אתה צריך לבדר. לתוך זה, תכניס מה שאתה רוצה.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי הרבה סופרים יותר מלבדר חשוב להם להיות חשובים, שזה באמת מתקשר לתחילת השיחה שלנו ומה שניסית לעשות שם.
אני אומר כזה דבר, אם זה לא מעניין, אז אולי אתה לא כזה חשוב, כי אתה צריך לבדוק את יכולות הכתיבה שלך. אם זה לא מעניין, אז יופי שאתה חכם, אבל אנחנו רוצים שיספרו לנו סיפור. אני לפחות רוצה שיספרו לי סיפור כשאני מתיישב לקרוא. הזמן היום יקר, באמת, אתה צריך. אני מרגיש שאני צריך להצדיק את הזמן שהקורא שלי קורא.
תגיד, רומן חמישי, זה נהיה יותר קל או יותר קשה?
תשמע, אני חייב להגיד לך שפתאום מהרגע שהספר עלה לאלקטרוני, לעברית, ועכשיו הוא בטח בדרכו, אני באיזשהו, לא אגיד את כיף חרדה, אבל עם איזשהו בז נוירוטי מסוים שאני לא לחלוטין, לא, זה לא נעשה יותר, זה לא נעשה יותר קל, הכתיבה, אתה כל הזמן מאתגר את עצמך, זה היה יכול להיות יותר קל.
אתה לא מרגיש נגיד יותר מיומן, יותר ממוקד, אתה מדבר על חיפשתי את הציידגייסט,
כן.
זאת אומרת, התהליך אצלך הוא כבר יותר מודע, אתה...
נכון, אבל אז אתה יורד לנואנסים היותר קטנים. בכלל, אני מרגיש שמשפילפוגל בעצם התחלתי איזושהי תקופת כתיבה חדשה, שאני באמת מנסה לקחת את הדברים יותר לקצה. כבר פחות שם ברקסים ומנסה להגיע, לא לעצור את עצמי, כי אני פחות מרוסן בכתיבה, וזה עניין של מיומנות. זה עניין ש...
זה עניין של ביוגרפיה, האמת. במובן הזה של האופן שבו החיים האישיים ושחרור ממבנים מסורתיים, נקרא לזה ככה, משפיע על האופן שבו אתה כותב.
גם הביוגרפיה, אבל זה יודעת משהו? בואו נדבר על משהו כואב, אוקיי? סיפור עמוס עוז, אוקיי? אני לקחתי אותו קשה. אוקיי, והתבטאתי וצוטטתי, ואנשים לא לגמרי הבינו את מה שאמרתי.
אתה אמרת בעצם, הספרות העברית צריכה לעשות חשבון נפש.
צריכה לעשות חשבון נפש. ואני עומד, הותקפתי, אנשים חשבו שקראתי לשרוף את הספרים לאף, ממש לא. אני חושב שאנחנו נכנסים פה לאיזשהו משחק מסכות. אנחנו פתאום כאילו קצת קראו את המסכה, ממש כמו בסקובידו, הורידו את המסכה מהפנים של עמוס עוז. פתאום המחשבה הייתה שאנחנו מסתובבים פה בין מסכות.
בעיניי מה שקרה עם עמוס עוז למחנה שלם, זה נגיד מה שמרגישים ימנים כשפתאום נורא יורדים על ביבי.
בדיוק. איזה מין משהו, זה לא אוטוריטה. אבל היה פה איזה מין משהו אפיסטמולוגי שאתה פתאום, הדקורום שאתה כל כך כיבדת וכל כך ניסית לשחק לפיו, פתאום אתה קולט שאנשים עוטים מסכה, ועם המסכה הזאת הם יוצאים אל העולם. זה איזשהו עניין כמעט אפיסטמולוגי, אתה מסתכל סביב, ואתה מבין שגם בתוך הספרות המאוד רצינית, אתה בעצם, אתה פועל בתוך איזשהו נשף מסכות, וזה הופך את העניין ליותר מעניין מבחינתי. עכשיו, לטיפוסים כמוני, אולי זה יוצר איזו נוירוזה קלה, כן? אבל לטיפוסים כמו הגיבור שלי, זה האזור שבו הם פורחים.
מסגסגים.
זה בדיוק. שם זה כמו...
חשבתי, thriving, זה המילה שחשבתי עליה.
מסגסגים. בדיוק, כן.
התייחסת למהלך בכתיבה שלך שהתחיל בשפיל פוגל ונמשך במחר אני יוצא מזה. אני חושבת שגם יש איזה קול או אישיות מאוד מאוד חזקה שיוצאת משני הספרים האלה, וזו כתיבה מאוד גברית, מאוד טסטוסטרונית.
אוקיי.
על כל מופעיו של הטסטוסטרון הזה.
כן.
גם אם הגיבור מתעורר בוקר כאישה ונפגש עם פוחלצים, זאת אומרת, הוא עדיין יש שם...
עדיין, כן. עדיין זה קול מאוד מאוד גברית. מאוד מזכיר לי הסופרים היהודים הגדולים האמריקאים. מין כתיבה כזו. ואני מתכוונת לפיליפ רות וסול בלו ודומיהם.
תראי, פיליפ רות, אחד הדברים שאני מנסה, שבאמת הוא האיש ששינה את חיי באיזשהו אופן בגיל 17, כי פתאום ראיתי שאתה יכול להיות קאונטר קלצ'ר גם בספרות.
כן.
אוקיי?
הקצב, אגב, סליחה שאני קוטע אותך, אבל הקצב, ההתחלה המונולוגית והקצב שלו, מאוד הזכיר לי את פורטנוי. הקצב נשאר, הוא מתגבר, עוברים מנושא לנושא, אבל הריתמוס, שזה גם מתאים לי עם הקצב של המסיבת טרנס שהגיבור נמצא בה, הוא כאילו כל הזמן שומר על אותו BPM.
כן. אני לא, לא, אני מנסה לתרגם את זה למונחים של... אבל כן, יש ריתמוס שהוא מאוד מאוד חשוב לי, שהריתמוס הזה לוקח את הקורא, באמת גם זה חלק מהעניין שאתה שומר את הקורא עם איזושהי ערנות מסוימת, ולוקח אותו דרך מין בעצם סיפור שהוא כאילו מאוד הגיוני, אבל גם מאוד קיצוני באיזשהו אופן מבחינת ההתגלגלות שלו.
הספר הבא גם יהיה כזה, שבא קצת לבעוט במכובדות?
תראי, רק עכשיו יצא ספר, מה את כבר שואלת אותו על הספר הבא?
אני ישר, הלאה, נקסט, מה הלאה?
אני מקווה שגם הספר הבא, את יודעת, שפיל פוגל עצבן הרבה מאוד אנשים. אני יודע שהכנס לספרות עברית ביפן, זה היה קצת אחרי שהספר יצא, בלי להזכיר שמות, אנשים הסתובבו שם ואמרו שזה תועבה, מה זה הדבר הזה, ואנשים שמאוד אהבו את הספרים הקודמים.
הם היו באמת יותר מכובדים.
הם היו יותר מכובדים, הם יותר נחמדים גם, יידיש, מידיש. קצת הרגשתי שדוחקים אותי מאוד לפינה בתור מישהו נחמד, ואני לא כך נחמד. זאת אומרת, זה לא שאני לא נחמד, אני די נחמד, אבל אני באופוזיציה. זאת אומרת, אני די חשוב לעניין הזה של התחושה שלי כקאונטר קלצ'ר. אני לא כמובן רואה את עצמי כיחיד שאפשר לחלק את הכותבים היום בין אלה שהם תרבות הנגד ואלה שהם מיינסטרים.
אבל יש לי גם תחושה שבכל זאת יש ממך איזושהי ציפייה, ואולי גם זה עוד יקרה שיהיה את הרומן המכונן של מתן חרמוני.
תראי, אני גם באזורים האלה. זאת אומרת, אני כותב עם מודעות היסטורית, עם מודעות אמנותית, ואני... ברגע שאני אצליח לעשות את הסינתזה הזו, שאני ארצה, אז אני כן ארצה לשבת, ואני חושב שזה חלק מעבודה של סופר רציני, מתוכנית העשור שהוא גם לכתוב את הדברים האלה, אבל אני מבטיח שגם כשזה יהיה, אז קודם כל, אם אני אכתוב רומן של 600 עמודים, אני מקווה שתהיה לו הצדקה, זאת אומרת שהקורא יתחיל בעמוד הראשון ויסיים במכה, לא יהיה לו דברים הראשי, מבחינתו יהיו הרבה יותר טובים לעשות מאשר קוד הספר שלי, זה הרצון שלי.
מתן חרמוני, תודה שבאת.
תודה לכם.
אחלה ספר. תענוג
גדול, איזה כיף. כן, ממש. כיף חיים. תודה.